שלום לנשים של השירה בארץ ובכל העולם. אנחנו כאן מלונדון הרחוקה, בממש שיעורון קטנטון לזמן הכל כך לא פשוט הזה. ואני אתחיל במילים המקסימות של רבי נתן מברסלב: ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. כשיעקב אבינו מנסה להתגונן בפני עשיו, הוא שולח לו מנחה, כי לפעמים צריך לעשות עסקה, עסקה מבישה, עסקה מנמיכה, עסקה שלחז"ל יש המון המון ביקורת עליה. למה השתחווית 7 פעמים לרוע? את יעקב זה פחות מעניין, יש לו נשים, יש לו ילדים, ועל זה הוא חושב כרגע. וכשהוא שולח בעסקה הזו את הבהמות, בעסקת החילופים, תמורת חייו וחיי ילדיו, הוא מבקש: ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. כי לפעמים, אומר רבי נתן, נראה לו כאילו כל העולם נפל עליו חס וחלילה, כאילו כל הצרות באו עליו חס ושלום, ועל ידי זה נתעקם ליבו מזה, ואינו יכול לצעוק אל השם, ואז חס ושלום מתרבות הצרות, כי כל הנמשך אחר הצרות, הצרות נמשכות אחריו. ולכן צריך בימי חושך להיזהר מאוד למצוא הרחבות בתוך הצרות עצמן ולהביא תודה והודאה, כי באמת בכל צרה שבעולם יש הרחבה, שנאמר: בצר הרחבת לי. איזה דיבור מדהים. כל הנמשך אחר הצרות, הצרות נמשכות אחריו. יש מין כוח מושך, מפתה אפילו להתעסק בצרות. לא סתם הפולמוס המזעזע הזה על "יהיה לי עוד יותר טוב" כל כך קם והרים את ראשו, כי פעם היו רודפים אחרי נביאי זעם, היום רודפים אחרי נביאי נחמה. מה קרה? אם נגיד עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, אנחנו נמשכים אל הטרגי. ולא כי אנחנו אנשים חולים בנפשנו, כי אנחנו אנשים שאומרים: בואו נהיה מוכנים מראש, אולי אם נתעסק בצרות כל הזמן, כלום כבר לא יפתיע אותנו, כי הרי 7 באוקטובר, המכה האנושה מעבר לטבח, הייתה היותנו מופתעים. אז זהו, שידעתי, אני צפיתי את התרחיש הזה. ואז אתה נמשך אחר הצרות, מעיין בסרטונים המבעיתים, רוצה לראות בדיוק איך האנשים ברחו מהאוטובוס במחסום בביתר. ובכן, היזהרו לכם מן המשיכה ההרסנית והממכרת הזו, כי כל הנמשך אחר הצרות, הצרות נמשכות אחריו. אז מה אני אעשה? זו צרה אחרי צרה אחרי צרה, שלא נדע איזה צער. ילד מתוק, יהושע, נער לא ימיש מתוך האוהל, התמונה הזו שלו שפורסמה הבוקר. ככה לומד גמרא, ילד מתוק ונעים שכמותו. זה מוטל עליכם, אומר רבי נתן בגאונות. אתם עכשיו נאלצים לשלוח איזושהי מנחה לרוע? תשימו רווח בין עדר ובין עדר. יש לו כאן פירוש מהפכני. זה לא מה שרשי אומר כדי להסביע את עינו של אותו רשע, כדי שעשיו יחשוב שזה הרבה. לא, זה כדי שאת תחשבי שזה מעט, שזה בסדר, את תדעי למצוא לעצמך אוויר בין צרה לבין אחרת. בצר הרחבת לי. זאת משימה שמוטלת עליי. את יכולה לומר צריי ואויביי לי, ואת יכולה לומר בצר הרחבת לי. נתת לי שיעורי בית למצוא נשימה בין הצרות שתוכפות עלינו, השם ירחם. איזה שבוע, שבעה חיילים שנפלו, הפיגוע הנורא הזה, והזעקות בשדרות ובאשדוד הבוקר. רווח, תשימי את, תנשמי רוח, ומה תעשי? תנסי להודות על הטוב שכן יש או שהיה כבר. זה מה שעושה בדיוק יעקב אבינו. הוא מול פחד נורא והוא יזכיר לעצמו, רגע, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הגבול לעזה ואת הגבול לסוריה ואיזה ניסים, ואת הגבול לאיראן, ואיזה ניסים גדולים ראיתי. זה מרחב נשימה. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. וכשרציתי השבוע לתת מרחב נשימה לנשי מילואים, שכבר לא יכולות לשים רווח בין עדר ובין עדר, והמילואים תוכפים אחד אחרי השני. אני הסברתי שהפעם הראשונה שהמילה מילואים מופיעה זה כשלבן אומר ליעקב, מלא שבוע זאת, תעבוד איתי עוד 7 שנים. אבל די, 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 את הסשן הראשון עוד עשיתי בכיף, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה, היינו חדורי שליחות וחדורי משימה. די, אני מרגיש מרומה, אני מרגיש שזה סתם. מלא שבוע זאת, איך עושים את זה? אם אמרתי להם שמילואים, וכל אחת מאיתנו ממלאת איזשהו תפקיד, והוא סיזיפי, והוא שוב ושוב, והוא מפחיד. אז מילואים זה קודם כל מזון, את אוכלת, זה המם של מילואים, ותשימי רווח בין עדר לבין עדר, עדר הכביסות, עדר העבודה, עדר הדרישות, את מזינה את עצמך, י' זה יופי, תתלבשי יפה, מהבוקר כבר בבית רחצו, שמלותיכם, אומר יעקב לילדים שלו בפרשה, למד זה לימוד, תפסי מרחב לימוד. אני יודעת שעכשיו שאת מקשיבה לי, את מכבסת גאצת, לא יודעת מה, את לא יושבת מול המסך וצופה בכל החן הזה, אז את יכולה להקדיש לך ללימוד. ואף זה ויסות, תבסתי, יש פחד, 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 תאזני אותו איכשהו במשהו שכיף לך לעשות. א', זה לזכור את האיש הזה שלך, שלצידך, את האנשים שתומכים בך, ומם, זה להיות, להזכיר לעצמך שאת מסוגלת, ושאת מדהימה, ושאת מהממת, ותגידי לעצמך מילה טובה, את יודעת למה? כי אף אחד לא יגיד לך. אז תעשי את זה, ותתני לעצמך רווח בין עדר ובין עדר. אני חייבת להזכיר התלמידה היקרה, עדינה, היפהפייה הזאת, שניגשה אליי בשבוע שעבר בישראל, ואמרה לי, אני כל כך מצטערת שאת טסה בשבוע הבא, ויש לי כזאת הקלה. כי בכל פעם בפרשת וישלח, את מדברת על דינה ועל מעשה דינה, ואני חוזרת שוב למחוזות כל כך נוראים. ויש לי סוג של הקלה, שאני לא צריכה שוב לשמוע את הדיבור הזה. אז המלאך הרע נאבק ביעקב, שמנסה ומשתדל לשמור על ילדיו הרכים כמה שהוא רק יכול. הוא בדרך הביתה, לחזור הביתה, והוא פוגש את עשיו ו400 איש אימו, זה המראה הכי מפחיד שיכול להיות. הם חוזרים הביתה משבע ברכות של המשפחה של אחותו של יהושע, והם צריכים לפגוש את עשיו, כי כשהאויב הפחדן שלנו לא יוכל לנו בשדה הקרב, וירא כי לא יוכל לו, ויגע באחיו ירחו, הוא יפגע ביוצאי רחב של יעקב, שזה הילדים המתוקים שלו, שזאת הבת שלו, דינה. הוא יפגע לו בגיד הנשה, הוא יפגע לו בגיד הנשי, ביכולת לעמוד על הרגליים. חז"ל יגידו בגמרא, אישה, במה עוזרתו לאדם? במה אישה עוזרת לאדם? אלא מאירה את עיניו ומעמידתו על רגליו. רגליים של איש, היכולת שלו להמשיך וללכת. זאת אישה שיש לה כוח בעצמה. גיד הנשה הזה, הגיד הנשי הזה, פתאום נפגע, כי מלאך רע נגע באישה הזאת, ויגע בכף ירחו, והשלה הקדוש המדהים, המנחם המלטף, יאמר, ויגע בגימטריה. חנוכה, החג היחיד שבו העזו לנגוע בבנותינו, ממש כמו במעשה דינה שנחטפת, שמעונה, ושכבר מרגישה שאין תקווה לאחריתה, שהשחר כבר לא יעלה עליה אף פעם. הייתי בפראג לפני שנחתנו כאן בלונדון, ולימדתי אותן את השיר הזה של אריק איינשטיין, שיר שחלמתי על פראג. השיר הזה נכתב כשפראג נכבשה על ידי הסובייטים ב-1968, כשגם לנו היו צרות לא קטנות, אבל החלטנו לחוס על העולם וצרותיו, ופראג פשוט נכבשה בגסות ובאלימות על ידי הסובייטים, והוא רוצה לחלום אותה שוב משוחררת, הוא לא חולם שזה אכן קרה. שם השחר עוד יזרח, ככה הוא שר. שלחני כי עלה השחר, יאמר יעקב למלאך הרע. האם השחר יעלה על בחורה שנחטפה ונפגעה? אז היא תשוחרר משם. איך היא תראה? ילדה שעברה לילה נורא, שלא נדע, שלא נדע. כשהיא תבוא להעיד או לספר את גרסתה, יגידו לה, גרסתך צולעת. סליחה. הצולעת על ירחך, מי יעיד שפגשת דבר כזה? ואולי זו אשמתך, כל הנמשך אחר הצרות, הלכת לחפש צרות ותצא דינה, מה את הולכת לחפש צרות? כל הנמשך אחר הצרות, הצרות נמשכות אחריו. כמה הנמכות יש לנו על הישועה ועל הגאולה ועל ההיתכנות של היציאה מלילה נורא ושחור. דווקא אז, דווקא אחרי החושך הזה, את תקבלי את השם ישראל, כי שרית עם אנשים ועם אלוקים, ותוכלי. אנחנו תמיד לומדות שהאויב הנורא ביותר של ההבנה שאפשר לצאת מחושך נורא לאור, זה שני אויבים אנושים. שקוראים להם שכל וקוראים להם יופי. זה היה שתי תכונות היסוד של יוון. הם היו כל כך חכמים. סוקרטס, החוכמה הסימטרית והמדויקת שלו, הרמב״ם היה קורא לו, החכם היווני, היופי, חוש האסתטיקה שלהם. כל מי שהיה בעל מום היו מכחידים אותו בספרטה ואתונה, כי אתה לא מספיק ספורטיבי, ואת עם כל הכבוד לטרנד דימוי הגוף, את לא. וברגע שיש יופי ויש שכל, התאוששות ממצב מכוער וטיפש, היא נראית לא בסקלת ההיתכנות. איך עושים את הדבר הזה? יעקב היה האיש הכי חכם שפגשנו עד כה. הוא למד 14 שנה תורה, הראשון שלמד תורה, מבית שם ועבר. חכם, חכם, חכם. דינה הייתה האישה הכי יפה עלי אדמות, דינה ביתו. והרמב"ן אומר, לא מזכירים את יופייה מפני שהוא היה לה למכשול. ככה דיברו פעם. וכשיעקב החכם האבסולוטי ודינה היפהפייה האבסולוטית פוגשים באסון כזה, אין להם תקווה. כי הם אנשי שלמות, שלמות אסתטית ושלמות לוגית. אז איך יוצאים ממצב מחורב כזה? איך לא נימשך אחר הצרות? ואז הצרות עלינו, איך אומר יעקב, עליי היו כולנה, צרת לבן, צרת עשיו, צרת דינה, צרת יוסף. למה זה ככה? כי הוא כל הזמן נמשך אחר הצרות. למה? כי הוא טיפש חלילה? לא, כי הוא גאון. כי ככה זה חכמים, הם אומרים נו נו, באמת, נס עכשיו יקרה לי, זה טיפשי לחשוב ככה. אני לא איזה פשוטת העם שמאמינה בסגולות ובניסים, ואת כל כך יפה. ואז הוא יאמר את הביטוי המשגע, יעקב אבינו, כשהוא שומע על אונס ביתו, אחרתם אותי. רש"י יכתוב, החבית הייתה צלולה ועכשיו עכורה. החשיבה שלי הייתה כל כך נקייה ומסודרת, עכשיו הכל עכור ומבולבל ולא צלול. ואחרתם זה גם שורש כיעור. היופי הזה התכער, השחר כבר לא יזרח על הילדה הזו. וישמע ישראל. הוא שומע מה קרה לביתו, והוא יכול רק להיות פסיבי כרגע, כי לדעתו אין מה לעשות. וישמע ישראל. ודינה עצמה, המדרש אומר שאחים שלה באים לפדות אותה ולהוציא אותה משם, והיא אומרת, אני נשארת כאן, כי אמרה, אנה הוליך את חרפתי. לא צריכה את המבטים של כולם כשאני יוצאת מעזה, ואת כל השמועות, היא הייתה בהיריון, היא לא הייתה בהיריון, היא פילה, יש לה ילד. תודה רבה, לא. אתם לא מבינים איך ההמון והרכילות והקהל זה עוד שבי שהפדויים והפדויות שלנו בעיקר יצטרכו לעמוד בו כשהם יחזרו. לא סתם כשאבימלך משחרר את שרה, הוא אומר לה, הרי הוא לך כסות העיניים, שאנשים לא יביטו בך וירחלו. זה לא עזר, כי אחר כך הם אמרו, מאבימלך נתעברה שרה. המון, עם כל האכפתיות שלו והתפילות שלו והאהבה האמיתית והכנה שלו לחטופים ולחטופות, הוא גם חטטן וסקרן. אז מה עושים כשאין טיפת תקווה שאכן נצא מזה? רב מוישה שפירא בגאונות מאוד מאוד גדולה מקביל בהקבלה מדויקת את הסיפור של יוון ובני חשמונאי לסיפור של אונס דינה. שלחו ידם בבנותיהם, כך כתוב על היוונים, כל כלה שתינשאתי באל אל ההגמון תחילה, זאת הייתה הגזרה. ושכם בן חמור פושט את ידו בדינה בת יעקב, ואז אנחנו רואים שהיו רבים ביד מעטים וגיבורים ביד חלשים בזמן מתתיהו. גם בשכם שני אחים, אחי דינה, באים וכובשים עיר שלמה של גיבורים ושל אמיצים. אבל מה שכחתם בסיפור של בנות שנפגעות? אתם תמיד שוכחים את ואחר כך. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך וטיהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קודשך וקבעו 8 ימי חנוכה להודות ולהלל לשמך הגדול. גם לנפגעת יש אחר כך. ואיך אומר יעקב, היטהרו, רחצו שמלותיכם, יש אחר כך גם לילדה כזו. אחר כך באו בניך וטיהרו. חשיבה יוונית, לוגית וסופר אסתטית, לא תכיר במושגים תשובה, תיקון, טיהור. הכלי נשבר ואין לו יותר תקנה. זאת החוכמה היוונית שנמשכת אחר הצרות, אחר הטרגדיה, והצרות נמשכות אחריה בלי שום תקווה לעתיד. יש אחר כך, באו בניך לדביר ביתך, את מקדש, מי יכול לנגוע בך? את פך שמן לא נגוע. טיהרו את מקדשך, הדליקו נרות בחצרות קודשך, וקבעו 8 ימי חנוכה. על בחורה כזאת לא יושבים 7, יושבים 8. העם היחיד שמקדיש חצי שעה לנפגעות ונפגעים, חצי שעה יושבים מול הנרות וזוכרים, אף הם היו באותו הנס. הנשים שנחטפו ועונו, הצער שהן ידעו מושיב אותך בכוח חצי שעה בלי לעשות מלאכה. למה? כי כל הזמן את בורחת, את כל הזמן בדואינג, כדי לא לחשוב על הצער הגדול הזה. אז את כל הזמן רצה ממקום למקום מול הנרות. שבו 8 על הבחורה הזאת, כי היא תצוף משם כמו ששמן צף על מים. וגם כשבאו מים עד נפש, טבעתי ביוונה מצולה. יוון זה בוץ ואין מעמד, אני מרגישה שאני לא מחזיקה מעמד. הוא נגר בכף ירחי ויגע בגימטריה. חנוכה, קומי, אל תשמחי, אויבתי לי, כי נפלתי, קמתי, כי אלך בחושך, השם אור לי. אנחנו ביורצייט בשבוע הבא של הרב יצחק הוטנר, והוא היה אומר, אל תשמחי או יבטי לי, כי נפלתי, קמתי, כי הנפילה סיבת הקימה. כך יאמר הרב יצחק הוטנר. הנפילה סיבת הקימה. וכשאנחנו אומרים על הניסים, אנחנו אומרים על הניסים ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הגבורות ועל הנחמות, אבל אנחנו אומרים תודה גם על המלחמות. זה נשמע כל כך משונה וכל כך מוזר, למה צריך לומר תודה על מלחמה? והסיבה היא מפני שלא היינו מזהים בנו את כוחות ההתאוששות. הלוואי שלא יהיו מלחמות, שישרפו המלחמות, אבל איך נדע שעם ישראל חי אם לא נראה את המלחמה הקשה הזאת ואת ההתאוששות ממנה בעלות השחר? קומי, נגעו בכף ירחך, את קמת צולעת, והשמש תזרח רק לך. שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ואת תצאי מטוהרת ושמחה ומקווה, כמו העם הזה שלנו שסופג כל כך הרבה מכות ורואה את ההיפוך הזה ממישהו מפוחד. וישלח יעקב מלאכים, המלאך הרע בסוף אומר לנו, שלחני כי עלה השחר. ואם התחלנו את הפרשה בפחד של עם ישראל, וירא יעקב מאוד ויצר לו, הפרשה תסתיים ותהי חיטת אלוקים על כל הערים אשר מסביב, ולא רדפו אחרי בני ישראל. אוהבת אותך מאוד מאוד. שבוע טוב.